בכל מקרה, בואו נתחיל את הסוגיה, קורה. בואו, אני מציע שנגדיר קודם כל את התחום שלנו אנחנו נכנסים בימים הקרובים, ואחרי זה נגדיר את המציאות של מה זה קורה, וניכנס לעובי הקורה לדיון הרחסי. קודם כל, מבחינת התחומים, שנבין את המפה, כמו שיש היום מפת אתר באינטרנט, בואו נבין את המפה של הסוגיות. אנחנו נמצאים בברכת הפירות, התעסקנו בשבועיים, שלושה האחרונים, בתהליכי עיבוד ושינוי שעושים לפירות והשפעתם על עולם הברכה. עכשיו אנחנו עוזבים את עולם הטיעוס, העיבוד, השינוי, הבישול, ואנחנו חוזרים אחורה לצמח הגולמי איכשהו, ובוחנים כאשר הוא לא עובר שום תהליך של שינוי. איזה חלק בדיוק מהצמח, וכרגע אנחנו מדברים על דבר שהוא, שנחשב עץ, האם כל חלקי הצמח נחשבים עץ לעניין הברכה, או האם חלקים שונים של הצמח יש להם תפקודים שונים. בעצם הנושא שהוא מתוכן לראות אותו בימים הקרובים, לפי הקצב שקבעו לנו בישיבת מים, צריך לסיים את זה עד תחילת שבוע הבא. שזה היום לימד הקורה, שהוא מתחום התקלים, אני אגיד כמה מילים על תקלים, ומחר, כבר היום נתחיל, אבל מחר רובי הקורא ניכנס בלימוד של סוגיית צלף, שהיא סוגיה יחסית ארוכה בגמרא, אבל אין עליה הרבה ראשונים, לכן אני מקווה שנוכל לעשות את היסודות שלה בפרק זמן סביר, והיא סוגיה מאוד מאוד יסודית בהקשר שהגדרנו עכשיו. אנחנו מגדירים עכשיו אילו חלקים מהצמח הם הפירות שלו, ולאיזה חלקים נברך בו פה עץ. אז בואו נתחיל בקורה בתקלים. כן,
בבקשה. אני חושב גם כאילו סוגיה קודם, כאילו הדין שאתה את איזה כאילו
גם בעיבוד מסוגים, כאילו אני מצוות יותר טוב של להבין את הסוגיה. אתה צודק, כלומר, בסופו של דבר, הסוגיה כאן היא תתקשר גם לסוגיות הקודמות.
ואז אני חושב שזה גם עקבי לכך לטעות, זה עיבוד. רש"י כשמתייחס לנטייה זה לעניין עיבוד, הוא מביא את זה לעניין השמן, שהשם, למה השמן הוא?
נכון, יש לדבר זה מתקשר, זה נכון, זה בהחלט נכון. אני חושב שראוי שנעשה מעשה שאני בדרך כלל לא עושה, מעשה עוד נהיה לי מובהק, לשרשר בין רב יהודה השני בסוגיות השונות ושמואל בסוגיות השונות ולראות את התמונה הכוללת. בואו נתחיל מהמציאות שקוראים לה קורה. הסוגיה הזאת, אני הגדרתי לכם מבחינה מופשטת מה הנושא שלה, אבל מבחינת העולם של האמוראים זה מאכל על השולחן. כלומר, הקורה הוא דבר שהם אוכלים אותו. צריך לדעת שבארץ שבבל, עיראק של היום, מלאה עצי דקל. הבבלי בהמון מקומות שהוא עוסק בסכסוכים משפטיים, בעניינים חקלאיים, לרוב מדבר על דקלים, מי שלמד פעם חזקת הבתים, פרק חזקת הבתים בחלק הראשון שלו, שהוא כל מיני מקרים, כל מיני פסקי דין, מלא בסכסוכים בדקלים. ומי שעוד זוכר את דחמת עיראק בתמונות, בטלוויזיה, כל הזמן רואים נופי הדקלים. וכאילו, העיסוק בדקל הוא עיסוק במשהו שהוא ממשי וריאלי אצלנו.
והציבור על זה עם הכאב בטן של רבי ירמיה, שהוא מגיע ואוכל, רואה שיש המון דקלים, הוא
אוכל המון דקלים. נראה, כמה היה רק להם, כל האנשים
עכשיו מה זה הקורה? כדי להבין את זה צריכים לדעת איך הדקל גדל, וכאן יכולתם לראות, אני חושב שצריך לייצר את היחס הנפשי הנכון כלפי אי הידיעה של הקדמונים אולי בטבע, שרשי זה די ברור שהוא לא ראה עץ דקל מימיו, הוא גם לא ראה צלף מימיו. מה זה צלף? רשי כותב כשהוא בא לתאר את הקורה, הוא מתאר את הדקל כגדל ככל העצים. אחד מהדברים, הם דברים לתורת ארץ ישראל, זה בין היתר בעיניי, זה הדבר הזה. כשאני לומד על צלף, אז הצלף מול העיניים שלי. אני מדבר על דקלים גם, אני מצטער שלא יצא נחוצה לראות איזה דקל.
יש
בקיקה. כן, אבל שבא שהם גבוהים, צריך איזה עץ לעלות. אבל ככה לדעתי צריך ללמוד תורה, לחבר אותו לעורקי החיים ולהבין את המקום בחיים, מה מדובר. וכדי להבין את הקורה אנחנו צריכים להבין את מה שמיוחד בדרך שבה עץ דקל גדל. עץ דקל גדל בניגוד לשאר העצים שיש להם גזע, הם מוצאים ענפים. ואז הם מוציאים עוד ענפים מתוך הענפים, והם מסתעפים החוצה, עץ דקל גדל כולו מבפנים. הגזע שלו יש בתוכו לב, שהוא בית הגידול שלו, הוא מוציא מתוכו, מהלב שלו, מהאמצע, הוא מוציא לולבים, שהם רכים, כמו שאתם יודעים. הלולבים האלה, בבוא הזמן, הם הופכים מלולב לכף תמר, הם נפתחות, ומתחילות, במקום להיות זקופות, לקבל הטיה כזאת, באיזשהו שלב הן מתות, והקצה שלהם מתקשה מאוד, וכשאתם רואים כאילו עץ דקל שיש בו בליטות כאלה, זה פשוט הענפים האלה שהם התייבשו וקרטו, גזמו את הענף היבש. עכשיו זה דבר מאוד שכיח בהמון ערים שהעירייה לא גוזמת בזמן, אפשר לראות המון, במיוחד בוושינגטונים, כל מיני עלים מתים כאלה שנושרים מהדקלים, וככה הדקל גדל. סליחה?
זה הזקם של הדקל.
כן.
היה בירושלים מישהו פושע אחד שקראו לו, הוא היה מצית הדקלים.
כן,
מצית. הוא דבר, וכל הזקנים הגדולים האלו פשוט...
הם מבישים, זה יפה, ולכן זה...
הוא עבר בירושלים, ועשה המון צורך.
וואלה. זו הדרך שבה הדקל גדל, וזה הוא שונה משאר העצים. מה זה הקורה? הקורה הוא נמצא בחלק העליון של הדקל, שבו יש את כוח הצמיחה של הדקל, והקורה הזה הוא רך ורואי לאכילה. לפי מה שראיתי, מילה כאילו לספרים שמנחים אותי איך אני שואב את הידע, אז בחלק הרבה זה בזכות יהודי בשם יהודה פליקס שהיה בוטניקאי, פרופסור בר אילן, שכתב הרבה מאוד על התחום הזה של בוטניקה, של הטבע והמקורות. אז הוא למשל, יש לו ספר שנקרא עץ פרי למינהו, ושם יש לו תיאור של כל עצי הפרי, גם מבחינה בוטנית וגם ההופעה שלהם במקורות, גם בתנ"ך וגם בספרות חז"ל. אז פשוט לא הספקתי לסרוק ולעלות לרשת, אבל זה מקור אחד. השתמשתי היום גם בספר של נוגה רובני, שיח ועץ במורשת ישראל. הוא יותר פולקלוריסטי, אבל גם זה אדם שמבין טבע. ויש עוד ספרים, יש גם אתר אינטרנט מצוין בשם צמח השדה, שהוא הולך ומתפתח כל הזמן, שהוא מנסה להיות מגדיר צמחים מדעי מקוון. בכל מקרה, מפליקס עולה פשוט מצירופי מקורות, שבעצם הקורה, אם נבין את מקומו, הוא בעצם חלק שבסופו להיות חלק מהעץ. כלומר, אחרי שהענפים האלה גדלו, הוא יתקשה. והיא חלק מהגזע ממש, וכרגע הוא בשלב שהוא רך, והקורה הזה היה יכול להפיק, לפי מה שפליקס כותב, כ-10-15 קילו של קורה למאכל. העניין הוא שפליקס כותב שאם אתה מוציא את הקורה מהעץ, בעצם מה עשית לעץ? הרקת אותו. כלומר, הוא יותר לא יצמיח.
מה שלא הבין, אבל הכי צדק.
הוא צדק, אבל הוא לא לגמרי מתאר ככה. עכשיו אנחנו צריכים לדעת שרשי חי בצרפת, בצרפת אין דקלים. רשי בעצם הבין מתוך הסוגיות. ככה אני אמר לכם, ככה כשאני למדתי כתלמיד ישיבה, גם ככה הבנו. הבנו את המציאות מתוך הסוגיות. ואני אומר, חלק מתורת ארץ ישראל, להבין את המציאות, את החיים, מתוך החיים. ולדעת שהמוראים באופן ברור הבינו את החיים כולל, זה מקור שפליקס מביא, באמת מדהים, שבגמרא בבא קמא דף צד ב', האריס של שמואל מביא לו תמרים שיש להם קצת טעם של יין. והוא מנסה להבין מה הקטע, איך יצאו תמרים כל כך לא טובות. והוא שואל אותו, מה קורה? אז הוא אומר לו שהעץ דקל נמצא בין גפנים, ולכן הטעם של הגפנים עובר לעצי דקל. השמואל אומר לו, תביא לי מחר את הקורה. בעצם מה שפליקס חושב ששמואל הציע זה שהדקל הזה הוא כבר דקל שלא ראוי שימשיך לצמח פירות, ולכן הוא אומר לו, תרוג אותו, נגמר. לעומת זאת, רשי שם, תוכלו לראות, לא מפרש כך את הגמרא, רשי מפרש אחרת. או שזה בכלל לא קורה, או שרשי אומר, הוא אמר לו, אני רוצה מעץ הזה לאכול קורה, אבל פליקס כבוטניקאי טוען שזה מה שקורה לעץ. דעתי הידיעה הזאת מאוד חשובה להביא את מהלך הגמרא אצלנו, כי זה מסביר נהדר את הסוגיה, נראה לאיפה ראשונים לוקחים את הסוגיה. אוקיי, זה הרקע של קורה, כלומר זה חלק שהוא יהפוך, הוא בעצם מיועד להיות בסופו של דבר חלק מהעץ ממש, הוא כרגע רך. האכילה של הקורה פוגעת בעצם בייעוד של העץ, בעץ הזה. כאן אני חושב שהיה נכון להקדים לפני לימוד הסוגיה שהתנאים כבר דיברו על קורה. הם קוראו לו קור במשנה ברוקצין, לא בהקשרים של ברכה, אלא בהקשרים של תומת אוכלים וניקח בכסף מעשר, שכן בכסף מעשר צריך לקחת דבר שאוכלים אותו. וכאן המשנה ברוקצין אומרת, אני אקריא אותה, בפרק ג' משנה זין, הקור הרי הוא כעץ לכל דבר, אלא שהוא נלקח בכסף מעשר, או בלשון פשוטה, אם אני שואל את עצמי מה זה, אני צריך לבוטניקאי, תגדיר לי מה זה קור, התשובה היא, זה עץ שכרגע הוא רך. מצד שני, למה הוא נלקח בכסף מעשר? כי אפשר לאכול אותו. יש פה כאילו איזו יצירה מופלאה שקוראים לה עץ, אפשר לאכול את העץ. זה מה שיש כאן. בדרך כלל עצים אי אפשר לאכול אותם. פה יש דבר שהוא בשלב ביניים מסוים בגלל הייחוד של הדקל, שכרגע אפשר לאכול אותו. כאן המשנה קובעת, קורא או כעץ לכל דבר, אלא שהוא נלקח בכסף מעשר. כן, הדין הזה מופיע גם בתוספתא במעשר שני. שם דברי רבי יהודה מופיעים באותה לשון בדיוק כמו המשנה, ושם התנא קמא מתבטאים בגמרא בעירובין, תשאל את עצמה מה ביניהם. הכור ניקח בכסף מעשר, ואין מטמא טומאת אוכלין, ובלשון אחרת הוא לא אוכל, אבל בני אדם אוכלים אותו. כלומר, בעצם נבין דרך המקורות התנאיים, כאילו, מה זה קורה? קורה זה דבר שאפשר לאכול אותו, אבל הוא לא אוכל.
הוא מאכל, אבל הוא לא אוכל.
הוא נאכל אבל הוא לא אוכל. זה בדיוק מה שזה אומר. אז טומאת אוכלין אין, כי טומאת אוכלין, אני בשון בריסק אני אשתמש, זה מה שעמיחי ניסה להגיד, צריך להבדיל פה בין החפצה לבין הגברה. בחפצה, אם אני אשאל אותך מה זה, אז מה תגיד לי? זה חתיכת עץ שכרגע היא רכה. אם אני אשאל אותך אם גברה יאכל את זה, אז מה התשובה? כן. או אם נעתיק את זה לעולם של הברכות, בוא נבדוק בעצם במקצת גם את השאלה הזאת, שאלה שכבר הורנו אותה קצת. האם אני מברך על המאכל, על האוכל, האם אני מברך על האכילה שלי? כן, זה בעצם השאלה, כמו קורא, אני שם אותו על הצלחת שלי ואוכל. בצד שני, אני אשאל את עצמי, מה שמת על הצלחת שלך? אז מה התשובה? אתה שמת חתיכת עץ על הצלחת שלך. האם אתה יכול לקרוא לה בורא פרי וכולי?
אבל לא יכול להיות שההגדרה בעצם של מה של אוכל זה מה שאני מגדיר כאוכל?
יפה מאוד, שאלה מצוינת, כן. אתה רוצה להוסיף?
רש"י קורא לה ממש פרי, וגם בגרסה אצלנו בברכות, גם רבי יהודה קורא לה ממש פרי.
אז פה בלשון הגמרא אצלנו כתוב בהסבר רב יהודה פירה הוא, בכתב יד אוקספורד כתוב אוכלו. כלומר, ובגמרא בעירובין, בגמרא בעירובין גם כתוב אוכלו. עכשיו מה אתה אומר על רש"י? בוא נסתכל.
רש"י על נלקח בדמי מעשר אומר
פרי.
כמו רש"י בעירובין. אז תן לי להסתכל בעירובין, שנייה, פתוח פה. רש"י אומר, אני אקרא את זה בפנים לכולם. רש"י אומר, הנה.
לא, פרי מפרי זה כאילו...
פרי מפרי וגידולי קרקעו. כן. פרי מפרי וגידולי קרקעו. אז אתה אומר שאפילו נראה הגדרה שזו הגדרה בחפצה. ואז אולי הגדרה צריכה להיות ככה. הוא פרי, הוא גידול קרקע, אבל הוא לא אוכל. בעצם השאלה שדביר מעלה כאן היא איזו הגדרה לתת למצב הזה דרך המקורות התנאים שעסקו בכסף מעשר וטומאת אוכלים. מצד אחד אני רואה שהם אמרו זה לא אוכל. ככה הם אמרו.
אתה עושה כמו גדיר, זה לא אוכל אבל זה פרי.
כן, אז פה דביר אומר זה לא כמו שאני הצגתי. זה לא אוכל אבל אתה אוכל אותו. אני הפכתי את זה לבין החפצה לבין הגברה, ואתם מתעקשים שצריך לנסח את זה אחרת. אבל זה צריך להיות דבר מעניין, אתה יכול להיות פרי בלי שאתה נאכל. בלשון אחרת אין זיהוי בין לגדול מהקרקע לבין היותך אוכל. זה לא אותו דבר, הקרקע מצמיחה הרבה מאוד דברים שהם לא אוכל. קרקע גם מצמיחה עצי שרה, כל מיני עלים למיניהם. אני לא חושב שהם מאכל אדם, כן?
גידולי קרקע זה לא דווקא דברים שצומחים מהקרקע. ראינו, זה לא נכנס לזה.
כי גם בעלי חיים נקראים גידולי קרקע. אתה צודק. אני הייתי מוסיף אולי משהו על פרי, דביר, שאולי פרי הכוונה גם שיש לו זרע שהוא יכול להצמיח. הקורה הוא גוף הכוח המצמיח של העץ. תבינו, להוציא את הקורה זה בעצם כמו לעקר עץ. זה מה שהוא עושה. במובן הזה אולי פרי, אנחנו צריכים לבדוק יותר. אולי פרי, הכוונה שיש לו כוח צמיחה. כן, שהוא דבר שיכול לגדל, כי זה מסביר את המונח שבעלי חיים יגידו לקרקע. איך זה, מה פה יגידו לקרקע? יש כאלה שאומרים כי הוא אוכל עשב. זה הסיבה שהוא גידול קרקע, כן. אבל בעצם זה ככה בחשבון, הכוונה שהוא יודע להפרות את עצמו.
רגע, אז מה זה פרי?
יש פה רמיזה לאיזה גזירה שלם פרי מפרי, אני...
זה בעמוד לפני
זה. זה בעמוד לפני כן, זה די מסתבר.
בגלל שפדית את הפרי של המעשר בכסף, אתה צריך לקנות את זה פרי.
נדין במעשר, כי גם
תוספות מזוהים, כי
הוא אומר
את הפרי. כן. בגלל לקחת פרי
זה מתחיל פה שנייה רק אחד הגמרא בעירובין לתועלת כולם. כן, הגמרא אומרת ככה, אם אתם רוצים לשמוע, זה מתחיל בעירובין חף זיין עמוד ב', בסדר? הגמרא אומרת, זה מתחיל עוד בחווה עמוד ב', שם מופיע משנה, בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים מן המלח, והכל ניקח בכסף מעשר חוץ מן המים ומן המלח. ועל זה הגמרא מסבירה בחווה עמוד ב', סליחה, הלכתי פשוט בכיוון ההפוך. הגמרא אומרת, זה בחזאי עמוד בית, הנה כאן, כן, זה למטה. כן, יש פה עוד מחלוקת האם מעשר דורש דווקא פירות, וזה הגמרא מסבירה בהמשך. הנה כאן, כן, זה הולך על כך. כשהתורה מתארת מה קונים בכסף מעשר, אז כתוב בתורה כך: ותתה הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר, בצום, מעין לבשך, ובכל אשר תשאלך נפשך. אז יש פה כלל פרט כלל, או ריבוי מיעוט ריבוי, דהיינו באמצע יש דוגמאות. מה שאנחנו עושים, מחפשים את המכנה המשותף של הדוגמאות, אומרים ברור שלא חייב דווקא לקנות בקר, תקנה משהו עם התכונה המשותפת לארבעתם. וזה הגמרא אומרת הדבר הבא: נתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך ריבה, בבקר ובצאן וביין ובשיכר, דווקא אלו ולא אחרים, בכל אשר תשכה נפשך חזר וריבה, ריבה מיד וריבה, ריבה הכל. לעומת זאת, הניתנה היא דר שכללי ופרט, נתניה. נתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך כלל, בבקר ובצאן וביין ובשיכר פרט, בכל אשר תשכה נפשך חזר וקלה, כלל ופרט וכלל, יתא דן אלא כן הפרט. מה הפרט מפורש? פרי מפרי וגידולי קרקע, אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע. כן? זה המקור של הביטוי הזה, פרי מפרי, איך רש"י מפרש את זה שם? פרי מפרי, עגל נולד מאימו, וכן סה, וענבים מחרצנים, שזורים מחרצנים. סליחה?
זה לא גדרה שמה.
לא, זה מושג. גידולי קרקע שכולם ניזונים וגדלים מן הקרקע, כלומר הוא מפרש פרי מפרי, הכוונה שהוא מרבה את עצמו, זאת הכוונה פרי מפרי.
לכן גידולי קרקע זה צריך לדעת כשהם מגדלים מהקרקע.
נכון, נכון. בכל מקרה הביטוי פרי מפרי הוא אומר ככה, הקורא הוא כוח בצמיח, הוא כוח, ולכן קורא נחשב פרי. מצד שני הוא לא מאכל עדיין, אני אומר, אבל עובדה שאתה מוכן לאכול אותו. כלומר, אתה צריך לבדוק איפה כל הגורמים
האלה נכנסים. שנייה, שפרי מפרי זה לא פוטן. פרי מפרי זה כוח מצמיח, זה לא מה שרצינו לטעון לפני.
נכון מאוד. נכון מאוד.
כן, אבל הגדרה של פרי פוטנית זה לא, נגיד, עגל נולד ממו הוא לא פרי.
למה?
פרי בטן.
פרי בטן.
בסדר, אבל
פוטן יכול פרי בתורה.
כשאנחנו עכשיו באים להגיד שזה פרי או אדמה, אז אנחנו לא יכולים להשתמש בפרי מפרי.
מצוין. אנחנו עוד לא הגענו לעולם הברכה. אנחנו כרגע, תשים לב, אנחנו עוד אותם הברכה. אנחנו כרגע נמצאים בשלב התנאי. וכשאני מתבונן בתנאים, כשתנאים יחשבו על מה זה קור, על מה זה קור, סליחה, כך הם קראו לו. כן, התנאים אמרו לעצמם, מצד אחד אתה יכול לקחת בכסף מעשר, כי הוא צומח מאדמה והוא כוח מצמיח, לכן הוא נחשב פרי, ולכן וגם הם ידעו שאוכלים את זה, ולכן אפשר מצד שני, אם אני שואל אותך, חפצה זה מה זה? לא תגיד שזה אוכל. כלומר, אתה תגיד שזה משהו שאתה תגיד, זה חתיכת עץ. כלומר, הביטוי של המשנה הוא ביטוי מאוד חריף, הרי הוא כעץ לכל דבריו, אלא שניקח בכסף מעשר, אבל הוא עץ, כן? עכשיו, לא רואים לסוגייתנו, בואו נראה את ההצלבה לתנאים אחר כך, שאני קורא את סוגייתנו, את הדיון הזה, הסוגיה פותחת בקורה, שזה כאמור דבר שעולה על שולחנם של מוראי בבל, כמו להגיד במבה בשבילנו, כן, קורה, ומה אומרת הגמרא? רב יהודה אמר בורא פרי האדמה, ושמואל אמר שהכל נהיה מדברו. שמי כמובן מפתיע יותר? מי יותר פשוט? מי יותר פשוט? רב יהודה. יש גם ברב יהודה חידוש מסוים, רוצה שנקשיב לו גם כן. כי מה רב יהודה אומר? בורא פרי אדמה, פה כתוב פראו, או בלשון הכתב יד אוקספורד, או הגמרא שם אוכלאו, והגמרא בעירובין גם תטען שזה לא לפי לשון המשנה באוקצין, אלא לפי תנא קמא בתוספתא במעשר שני. זה מה שהגמרא תטען שם, כן? כלומר, כשאתה אומר אוכלאו, מה שהוא מתכוון, הוא אומר קודם כל זה צומח מהאדמה. והאוך לא הוא גם אומר שבני אדם אוכלים אותו. אז אם ככה דבר, למה לא לברך עליו? ובעצם מה עולה מדברי רב יהודה, וזה כן חידוש בו, שהיות ושמברכים על הבורא פרי ענב לא בורא פרי העץ, והסיבה היא כנראה שפה מתחדש יסוד, וראינו אותו אתמול בדיון על סוכר, מה היסוד שמתחדש פה? שהיות הוא לא הפרי של העץ אלא הוא חלק מהעץ עצמו, ולכן אתה לא יכול להגיד על הבורא פרי עץ, הוא לא פרי של עץ. וכאן כשאני מתבונן ביכולת לברך בורא פרי אדמה על עץ, בכל זאת מה אני שם לב? שבכל זאת מרדכי חסר צורת הפרי. ומה שאני קראתי, אנשים שהביאו את התורה של הגריד לצורת הפרי, הוא רוצה ברב יהודה לראות יסוד לזה, שבעצם ברכת בורא פרי אדמה בדברי רב יהודה גם אם נפסק נגדו, אבל מתברר שבורא פרי אדמה אין הכוונה פירות אלא הכוונה מה שצומח באדמה. האדמה מצמיחה את העץ, גם אז הכני הסוכר, אני רוצה לחזור לאותם גאונים שעל משקל קורה, ושם לא היה שייך סופו להקשות או כל ההמשך לסוגיה, עונתי הדת הדאחי, אז הוא כמו, הוא הגילום של קורה, למרות פוסקים נגד רב יהודה, אבל העיקרון של רב יהודה התקבל על ידי אותם גאונים ביחס לקנה סוכר. שמחים על הבורא פרי אדמה, כי אתה אוכל את הקנה עצמו. היי, הקנה עצמו, לא, אין לו צורת פרי, הוא לא עגול. אז בכל זאת, פרי אדמה, כוונה מה שצומח מהאדמה, ומה שגם ראיתי שמאוד מצטטים בהקשר הזה, לא מספיק למדנו את זה, זה כל המחלוקת על ירקות. כי מה שראיתי שראשונים מציינים, מה הייתם מן ירק לבין פרי, זה בדיוק התכונה הזאת, שהירק, אתה אוכל את העלה, אבל העלה עצמו רואים בו את כוח ההצמחה, לכן הוא לא פרי, ופרי הוא בעצמו, אתה יכול ממנו להפיק עוד פרי דומה. מעלה אתה לא יכול, אתה צריך לחזור לשורש.
גם בצלף, זה לא צריך את
רבי זה. גם בצלף? בצלף לא... כשמוכים בורא פרי אדמה על...
זה
נגבל
כי זה לא
יקרה פרי. כן. כשמוכים בורא פרי אדמה על הקפריסי. זה מסיבה אחרת, כי על הקפריסין זה מחלוקת, אבל הנורא בהתחלה זה
שהקפריסין...
בסדר, אני מקווה, זה העיקרון שרוצים לעלות, כלומר, צריכים להבחין, שכאן ברב יהודה יש כאמור חידוש, גם אם נפסק נגדו בקורה, זה לא אומר שהעיקרון הזה בכך נדחה, רואים את זה כאמור בסוכר, שפרי אדמה, כוונה מה שצומח מהאדמה, זה מעין בחינת הברכה של רב יהודה בתוספתא, ברוך מצמח אדמה בדברו. ופרי האדמה, כוונה מה שהאדמה מוציאה. והאדמה מוציאה לא פירות עם צורה, אלא מוציאה קנים, מוציאה עצים, ומי שאוכל עץ שהוא אכיל, אז הוא מברך לבורא פרי אדמה, וזה חידושו של רב יהודה, ורב יהודה אומר, זה צמח מהאדמה, דברך עליו, בורא פרי אדמה. במובן הזה, אני רוצה להסתיר גם את רב יהודה שקים חדכיתי, זה אותו רב יהודה, שהוא פשוט הסוגיה הקודמת, רק עוד נהיה לי מדלגים, ככה למד חד. גם בסוגיה הקודמת, רב יהודה אומר, קים חדכיתי, הוא צמח מהאדמה. תגיד בורא פרי אדמה, אבל בשום פשוטה. מה שצומח מהאדמה, לדעת רב יהודה, מברכים עליו בורא פרי האדמה. בלשון הסוגיה כאן, עוד מתעקשים להגיד פרעו, שהוא כאילו בדפוס, שהוא יכול גם לזכות לביטוי בורא פרי. הגמרא שם מתבטאת קצת אחרת, אוכלו. אבל זה דרך להגיד, אולי נראה שהוא לא עץ, ככה נראה בגמרא שם, שהוא לא עץ, הוא אוכל. ולכן אתה יכול לברך עליו, כי איך תברך על עצים? רגע, אבל העיקרון לרב יהודה הוא שמשהו צומח מהאדמה, אז אוכל לברכת האדמה. כן, בבקשה, אמיר רצה להעיר, אמיר, כן.
אז אני רוצה להבין פשוט, לפי רב יהודה, אז האוכל בשבילו זה כל דבר שיוצא מהאדמה.
ברכת בורא פרי אדמה היא על דברים שצמחו מהאדמה.
ומה ההגדרה של אוכל? זה מה שאני מנסה להבין, כי עשינו פה חילוק מסוים בין פרי לבין אוכל. והפרי, בסופו של דבר אמרנו בהתחלה שזה כוח חיות. ועכשיו
רבי יהודה
אומר שזה כל דבר צמח בעצם
מה... רבי יהודה אומר, אתה יכול לברך בורא פרי אדמה על מה שצמח מהאדמה.
לא, אבל מה ההגדרה של האוכל? זה מה שאני מנסה להבין, כי לא הבנתי כאילו למה יש הפרדה בין השניים. אם בעצם מברכים על זה, אם בעצם אתה אוכל את זה, למה שיהיה הפרדה בין שני הדברים?
אני לא מבין את השאלה. איזו ברכה אתה לא תמיד אתה מציע? לברך בורא פרי העץ? או לברך שהכל?
למה הגמרא כאילו מנסה להפריד בין השניים? למה מנסים כאילו להפריד?
גמרא פה בברכות?
החלוקה. יש חלוקה הרי שאומרת שלמשל הקורש, שזה כאילו, זה לא אוכל, אבל כאילו, אבל אוכלים אותו. כמו שאמרנו לפני שנייה.
אז הגמרא בעירובין, פה היא לא אומרת את זה, בעירובין הגמרא תיתן שרב יהודה לא עולה בקנה אחד עם המשנה בעוקצים, הניסוח שלה, כעץ לכל דבריו. אלא יותר עולה בקנה אחד עם ניסוח התנא קמא בתוספתא מעשר שני, שהתבטאו קצת אחרת, והם התבטאו שקור ניקח בכסף מעשר ואמת אמת ומת אוכלים. ככה הגמרא אומרת, זה הניסוח יותר עדין. אבל לפי רב יהודה, מה שנראה הוא, פורה פרי עץ צריך להיות פרי שיוצא מהעץ, פורה פרי אדמה או כל מה שצומח מהאדמה. אם על הצלחת שלך מונח דבר שצמח מהאדמה והוא נאכל, תפרח עליו פורה פרי אדמה. מי שמחדש חידוש יותר מרחיק לכת זה שמואל בסוגיה, ששמואל בעצמו, אנחנו יכולים לראות מהשיננה שהוא אומר לרב יהודה, שהוא בעצמו סיפק הסבר, שהוא בעצמו ניפק הסבר, דווקא ההסבר של שמואל, זה לא ברור שהוא נשאר במהלך הסוגיה בהמשך. כן, הסוגיה הולכת כך, אומרת הגמרא, אמר לי שמואל לרב יהודה, שיננה, כבתך מסתברה. אני רוצה ברשותכם שתי הערות צעות על הסיגנון. אבל מה פירוש הביטוי שיננה? אז אנחנו אוהבים לחשוב שזה משונן, חריף, הכוונה כמעט הייתי נגיד כשרב אומר את זה לתלמיד, שיננה נשמע ככה, מסורת אמורים לקבל מהרב. אז מה יכול לתת לתלמיד יכולת להיות צודק בוויכוח עם רב? רק דבר אחד, כוח הסברה, כי הוא מבין טוב, שיננה. זה מאוד יפה, אבל תדעו לכם שבגאונים יש פירוש ששיננה הכוונה שהיה לו שיניים מכוערות, היה לו שיניים מחודדות כאלה, והוא כאילו זה כינוי שנדבק לו שיננה בגלל המראה שלו, שזה טון אחר לגמרי. הטון של שיננה החריף אומר וואו, זה תמיד כמו שאני שמחתי שמחה עצומה כשאסף חשב על התירוץ על הזית, כן? אני כל כך משמח אותך, השינן של הגאונים יש לו צליל שכאילו קצת מעליב אותו, כאילו צריך לשאול מה האווירה בבית המדרש, מה קורה בין רב לתלמיד שם?
כן, אני שנקרא שינן?
לא מוכן להתחייב שזה תמיד נאמר לרב יהודה, אבל שמואל אומר זה לרב יהודה לא מעט פעמים, תבדקו תוך כדי הדברים את השינן.
35 פעמים.
וכולם רב יהודה?
כמעט
כולם שמו על הרב יהודה?
כן.
אתה יודע, מערכת יחסים שצריך לעמוד עליה. רב שיננה, אוקיי. שם מאוד מעניין. כן. בכל מקרה, הרב שמואל סיפר לי שהוא חשב על סוכר, על סוגיית סוכר, כשהוא היה על הכיסא של הרופא שיניים, כמה חורים. שיננה. בכל מקרה. יש פה כאילו, זה סוגיה שגם כדאי להקשיב לטון. מה קורה בין רב לתלמיד? כלומר, הרב יכול להגיד לתלמיד אתה צודק, אבל איך הוא אומר לו את זה? לא ברור, כן, זה גם מה שיפה בגמרא, שלא ברור, כן. בכל מקרה, מה הוא אומר לו? דעצנו סופו להקשות. לא הספקתי לברר מספיק על צנון, אני מתוודה. הוא מברכין עליי, בורא פרי אדמה. וכאן בדברי שמואל עצמה, מה אנחנו רואים? ששמואל בעצמו נותן את ההסבר, את הנימוק לדין שלו בקורה. מה היה הנימוק של שמואל? סופו להקשות. זה היה ההסבר של שמואל עצמו. וכאן זה כמעט זה מזמין את הדרך שבה תלמידי רבנו יונה מסכמים את מחלוקת שמואל ורב יהודה. מה מוליד מחלוקת? בדרך כלל צומת. והצומת כאן, איך שתלמידי רבנו יונה מסכמים, היא צומת פשוטה. מצד אחד הוא כעץ בסופו של דבר. הוא יהיה עץ מתי? ואם הוא יהיה, אם לא תתערב, תן לו לגדול באופן טבעי, זה עץ. כרגע בהווה מה? הוא רך. השאלה היא אם אתה הולך אחרי ההווה או אחרי העתיד, אחרי המכלול, כן? כבר שבא להגדיר מה עומד לפניך. רב יהודה הולך אחרי ההווה, שמואל הולך אחרי המכלול, התמונה הכוללת. היות וזה היה על דעת שמואל, כך אומרים בדברי שמואל עצמו, זה היה הסבר שיטתו, הליבה זה שמואל עצמו. כל מי שואל, מה הנחה את שמואל כשהוא אמר את דבריו? הנחה אותו, אומר, אתה אוכל עץ. למה אתה אוכל עץ? הרי עכשיו הוא לא עץ, עכשיו הוא רך והוא אכיל. התשובה היא כי אני יודע שזה עץ, זה עץ רך באופן זמני. אז שמואל אמר, אם זה העיקרון המנחה אותי, שמי שאוכל עצים הוא לא יכול לברך בורא פרי, הרי צנון הוא דוגמה דומה שאני מסתכל על ההווה ולא על העתיד. ולכן בדברי שמואל נראה שהוא עצמו זה ההסבר שהוא ניפק, והוא שלל את ההסבר של עצמו. וכאן הגמרא עצמה, זה סתם, אני לא יודע בדיוק מי זה, הגמרא עצמה שוללת את דברי השלילה של שמואל, וכאן כמובן השאלה, אז אם הגמרא מנפקת עכשיו הסבר אחר לשמואל, או אם הגמרא פשוט מתקנת את מה ששמואל אמר. כי מה אומרת הגמרא? ולה היא, צנוע נאטה אין שידעת דפוגלה, דקללה נאטה אין שידעת דקורה, או בלשון אחרת, מה נראה מההסבר הזה של הגמרא? חסה גורם שנקרא נאטי אינשי הדאטה. כן? מה שהגמרא אומרת הוא נראה די פשוט. הקורה, מה הוא באמת? מה הוא אמור להיות באמת, הקורה?
עץ.
הוא שלב ביניים שהעץ זמנית נמצא במצב מסוים, אבל הוא עץ. לעומת זאת, צנון זה נכון שסופו להקשות. אבל צנון, אם אני אשאל אתכם, מתי הוא במצב האופטימלי שלו, אז התשובה היא? כשהוא רך. אם אתה לא תכתוב אותו, הוא יהפוך. ולכן, צנון, כשהוא רך, אני מסתכל על ההווה, ובעץ אני מסתכל על... אתם אפשר לקרוא דברי הגמרא כמשפצים פשוט את... דברי שמואל, מתי אני מתחשב בסופו להקשות? כשהסופו הוא המצב האופטימלי שלו, שבעצם זה מה שהוא זמנית הוא רך, אבל אתה לא מברך על הזמני. לעומת זאת, זה שצנון סופו להקשות, אבל אני שואל את עצמי על איזה, איפה לשים פוקוס, כמו צלם, איפה למקד על הצנון, אני ממקד על ההווה. כלומר, אפשר לקרוא את הגמרא בצורה פשוטה שזה לא בא לשלול את סופו להקשות, אלא הוא בא פשוט לשפץ את סופו להקשות. במקום שאני מחליט אם להסתכל על סופו, לפי השאלה, על מה נטו אותו. על מה נטו אותו אומר להסתכל על ההווה או לעתיד. על איזה מבט לתת, אבל הוא מתקן, הוא פשוט מצטרף אליו. היה לו שבפשטות, מהמשך הגמרא, זה לא נראה ככה, למרות שיש בראשונים מי שניסה בכל זאת לשמר את זה, וזה היה לו מעבר לצלף. כי מה הוא המעבר לצלף? צר שעד הגמרא, וכל איכד לנתי אין שידע את הדאחי, לא מברכין עליה, והרי צלף, כן? אז צלף, צר? אתם לא מבינים איזה התרגשות זה להביא צלף לכיתה, כן? אבל זה צלף שנכתב מבין הפנימיות, יש צלפים לבית הכנסת שלי בבית שמש, יש צלפים כמעט בכל מקום בארץ ישראל, בכותל יש צלפים שיוצאים ממנו, נכון? מי שרוצה לקרוא צלף, לא גם רובן איתו פה, כן משלם הצלפים, פרק מאוד יפה, ואנחנו נלמד יותר מהצלף מחר. רק על רגל אחת, דיברנו קודם על ייחוד הדקל, אז בואו נבין קצת על הצלף. הגמרא מביאה פה ברייתא שמתארת, המיני נצפה, ארבעה חלקים שלו. שפי מה שאני מבין, פי מה שקראתי, יש גם באתר של פורטל הדף היומי, משה רענן שם שם מאמר יפהפה על צלף, בעיקר בהקשר של בבא בתרא, כ"ח תמוד ב'. הצלף יש לו עלים, התמרות, תסתכלו, הגבעול למעלה הוא עדיין רך, פה הוא כבר קשה. אז משה רענן אומר שזה לדעתו התמרות.
לא הפצים?
מה?
לא הפצים?
לא יודע. אני אספר לך מה אני קראתי. זה עלים, זה תמרות, אפשר לאכול את הגבעול עצמו. הקפריסין זה זה, שזה השלב של פרח שהוא סגור. שכשהפרח ייפתח, יש על הבימה אברמי... הביא גם אחד עם אחד פתוח שהוא נפתח לפרח כזה גדול, אם משאירים אותו לא כותפים אותו, לפי מה שנוגה רובני מתאר ולפי מה שסיפר גם בחור אחד בשיעור א' שהוא אכן נקרא למושבניק או משהו, הוא תוך 24 שעות נושר ומתחיל לצאת הפרי שהוא האביונה. עכשיו הקדמונים, ופה יש דבר בכלל על החיים, קדמונים כפי שאתם רואים השתמשו בכל חלקי הצמח. היום העולם הוא גדול מאוד לחזור למחזור. אני צריך לדעת, הקדמונים עוד קדמו לנו בזה שרוב החומרים שהם השתמשו הם היו אורגניים, והם לא דיברו במונחי מחזור כמו שהם דיברו במונחי ניצול מלא של המשאבים. ככה למשל, אני אתן לכם דוגמה של דבר שאני רוצה לבשל, אני משתמש בגז, ששאבו אותו מאיזה באר של גז, והוא הגיע אליי בצינורות, אבל הקדמונים, תחזקת עצי זית, הלכת לבית הבד ו... הפקת שמן זית, מה עשית עם השאריות? לקחת אותם הביתה. איך זה נקרא? גפת, מה עשית איתו? הרימה של גפת שלמה בעולה בלא יח פה, ואיתו הייתה מסיק. הם הפיקו כמעט מקסימום מהכוחות הטבע האורגניים שהיו אצלם, והם השתמשו בכולם. מה שמיוחד פה בפרי, בקפריסין, שזה השלב שהוא נחשב גורמי עד היום. משתמשים בזה, מוכרים את זה בחנויות טבע, כובשים את זה.
אומרת שזה עוד לא פרי?
בדיוק. וזה מה שאני אומר, ברוב הפירות, אנחנו נלמד בעזרת... אם אתה תניח לקפריסין, לא תקטוף אותם בשלב הזה. אלא אתה תניח להם להפוך לאביונות, זה יצא לך פרי. הפרי הזה, אתם רוצים לו תמונה שלו? אני אומר לכם תמונה שלו, אני פתחתי פה. סליחה, הנה המאמר של משה רענן, אני אהפוך, תסתכלו. בסדר.
הדוקטור ויקיפדיה הסביר שהתמרות זה האפצים שגדלים על העלים.
אז אני קורא לך את משה רענן, שהוא, אני לא יודע מי כתב את ביקל, משה רענן עצמו, אני מכיר אותו, הוא ביולוג שמרצים במכללה וחיית הרצוג, אני מכיר אותו מאז חיות יום כיפור שהוא איבד יד, הוא יודע קטוע יד, הוא בשנים האחרונות, אחרי שהבת שלו הייתה מורסת לבחור שם יקום דמו שנהג מלחמת לבנון, השנייה, שלושה שבועות לפני החתונה. משהו טרגי נורא. אני אז לימדתי במתן והכרתי את אמא שלו.
מי זה?
מרסון, נועם מרסון. כבר הוציאו הזמנות לחתונה. והוא מאז שנועם מהרג, הוא לזכרו כותב את הטור הזה, והוא מפיק יחד עם הדף היומי מאמרים שעוסקים בענייני טבע. השבוע הייתי בעלות שבועות ביום שישי, חמישי כשבאנו לחתונה, ראיתי את משה רענן עומד ליד עץ דקל עם מישהו ומצלם. והוא מכין אותו לעוד טור כזה. והוא, יש לו פה תמונות פשוט מדהימות של הצלף. אני תצליחו לראות. כן, אני אבאר רק שאני יושב הפוך, כן? בסדר, אבל אני אשתדל. זה עומד מול העיניים שלכם, אבל תראו. אז הוא כותב, קודם כל, זה בשבחה. אשתיח אותו. קודם כל הוא כותב...
אני מאמין לך,
הוא כותב, התמרות הן כפי הנראה הקצוות הרכים של הענפים הצעירים, שזה כאמור זה קצר רך
הלבלוב.
כן, הוא ממשיך, הקפריסין הם פיקי הפרחים באותם סגורים. הקפריסין הם החלק האכיל העיקרי עד ימינו, הם נקראים מוחמצים כמעדן יוקרתי. שבת היינו נשאר ברוכות באלון שבוד, ישנתי אצל אחי, גיסתי אמרה, דברתי עם אחי על הסוגיה, גיסתי אמרה, כן, קפריסין זה בסלט, קונים את זה בכל מיני מקומות. והוא אומר, החלק השלישי הוא הפרי בהגדרה הבוטנית, האביונות. וכאן הוא מביא את התמונות. הנה התמרות, זה התמרות, טוב ראיתם, זה קפריסין. מה שאתם בעיקר אתם רוצים לראות, ככה נראה האביונה. אחרי שהקפריסין האלה ייתן לו להתפתח, יהפכו לאביונות. והשלב הביניים, שזה תראו על הבימה, בצלף השני שעברים מלווי, זה השלב הזה שהפרח נפתח. הקפריסים ייפתחו לזה זמן מאוד קצר. מי שזוכר את הגמרא בבבת הקפחת המבט, שאפשר לאכול בצלף יהיה חזקה בשלושה ימים. אז מה שמשה רענן מסביר הוא שבניגוד לרוב עצי הפרי, נגיד התאנה, הגמרא שם מדברת על התאנה מול צלף, תאנה ישר יוצא פרי מהעץ, מה שמיוחד בתאנה זה עץ פרי ממש תאנה. עכשיו, אבל לא כל הפירות בשלים באותו זמן, אבל אתה רואה, זה כמו קוצרים, תיזהר, זה מאוד מאוד זוכר, כי זה קוצים מאוד מתוחכמים, זה קוצים שהם עגולים, לכן זה טוב מאוד לגדר טייל. סיפר לי אותו בחור בשיעור א', שאני לא יודע את שמו, סלח לי, ש... מי?
ספיר
מיליאני. ספיר? אני לא יודע, אני... הוא סיפר שהרועים הערבים, כשיש עלוקות בגרון של בעלי חיים, הם מכניסים את הצלף, והוא כמו חכה, כי הוא קוקוץ מוגל, בלי לסרוט להם את הגרון, הוא מוציא את העלוקות. עוד פעם, זה חוכמת אלה שחיים בטבע. בכל אופן, הוא מסביר את הגמרא שם, שהתאנים מוציאים פירות ישר, ולכן יש לך שלבים שונים, אבל אם אני שואל מתי אתה אוכל פרי, התשובה היא... כל הזמן יש אותה עונה של פירות. לעומת זאת, הקפריסין, זה חשוב להדגיש, זה מיוחד בכל הפירות, שלב הסמדה והבוסר, אנחנו לא רוצים להשתמש בפירות, אלא אנחנו ניתן להם לגדול. כאן דווקא מפיקים יותר הנאה בשלב הקפריסין, בעצם אתה רוצה למנוע ממנו מלהפוך לפרי, ובשלב הזה של הקפריסין, הוא למיתו של דבר, למרות שהוא נראה עגול וסגור, הוא באמת, הוא פרח סגור. הוא פרח סגור קשה, לכן אם אתה תכבוש אותו, תוכל להפיק ממנו מעדן יוקרתי, אבל תמיד זה פרח. בוטנית זה פרח. זה כל הרקע לסוגיה הבאה. בסדר, אני נלמד אותה בעזרת השם. אבל את הרקע אני נותן היום. בסדר, אז לכן הוא מסביר שהיות בזמן הפריחה של הכפרה שהוא יפתח הוא מאוד קצר, יכול להיות מצב שבו זמנית יהיו על העץ יום אחד קפריסין, ולמוחרת כבר היא התחלה של אביונה, למוחרת מישהו שאתמול היה קפריסין יהפוך לאביונה, למוחרת, ולכן מה הוא יכול לעשות? שלוש פירות ב... בשלושה ימים, בשלושה ימים. כי מישהו היום הוא כפרס, לא נחשב פרי. מחר הוא כבר יהיה אביונה. זה לדעתו פשט הגמרא בבבא בתרא.
אני מחר שאני לא יודע, אבל יש
שלושה חודשים בבבא בתרא, לא? על צלף לא. על צלף לא. בוא נפתח מהר, היות ואתה תוקף אותי, אז בוא נראה את זה.
מה הייתם מהעלים האחרונים?
התמרה זה גם הגיבול, הגיבול הרך בברות, זאת אומרת זה מה שהוא טוען.
טוב, יש פה מחלוקת.
כן, אומרת הגמרא, אני קורא, אכלה תלת הפרא ביום אחד, או בתלת היום, יש פה שתי גרסאות, אבל זה לא שלושה חודשים, השלושה חודשים שמה זה אספסטה וכו'. אתה רואה? אתה רואה את זה? ככה הוא מסביר, אני מציע שתסתכלו במאמר, בכל אני רוצה לחזור אלינו. כשהגמרה עוברת לצלף, בפשטות צלף אין סופו להקשות. ולכן נראה מהגמרה, שכשהיא עוברת לצלף, היא בוחנת עיקרון חדש שנקרא נתי הדאטה דאינשן. זה מה שנראה בדברי הגמרא. מהי שאלת הגמרא? בוא נקרא את זה עכשיו. כל אחד לא נתי אינשן הדאטה דאחי לא מברכין על הלי, והרי צלף דנתי אינשן הדאטה דפירחה. מה זה דאטה דפירחה? נוגה רובני לפחות מסביר פירחה כוונה. הקפריסי, כי הקפריסין הם פרח. רשי לא קרא את נוגה רובני, וכן מה רשי אומר? שמה זה פירחה?
פרישו.
רשי אומר, קודם כל רשי חושב שכפריסין זה קליפה, אבל לגבי הפירחה רשי חושב שהכוונה, איפה זה ברשי?
אפשר להסביר שזה הקליפה, כי מה שקורה זה שהכפריסין האלה, אז בעצם זה יוצא הפרח, אבל עדיין נשאר
עשוי. רשי אומר, לכל תעלים את התמרות שלמה מעטים טענה וכך. כלומר הוא חושב שפירחה הכוונה, כן. בסדר, אבל אני חושב שההסבר של נוגה רובני, כשאני יודע את המציאות, הוא נהדר. שהקפריסין הם הפרח, אנשים בעצם, הדבר הכי טוב בצמח הזה, למרות שפיקים מכולו, הוא הפרח. הוא הקפריסין. זה גורמה, ולכן אומרת הגמרא, לפי העיקרון של שמואל, תראו, לפי העיקרון שהגמרא הסבירה בו את שמואל, שהדעת שנתי אינשי הדעת הדעה אחי, היה צריך להיות שלא יברכו בורא פרי על התמרות ועל האביונות, ואיזה סיבה? כי הם לא מיועדים לזה. כלומר, נראה בדברי הגמרא כאן שאתה יכול לברך בורא פרי רק אם הוא מיועד לדבר הזה, וזה מתרץ את הגמרא תירוץ נפלא מאוד. אמר רב נחמן בר יצחק, צלף נתאין שידעת דשוטה, דיקלה לנתאין שידעת דקורה, או בלשון פשוטה מאוד, צלף, אין שום סתירה בין ניצול התמרות לבין ניצול הקפריסין. ולכן, מדובר פה לא בתחרות, אלא מדובר בניצול מלא כמה שיותר, ולכן כשאדם נוטה הצלף, הוא עדיין, זה שהוא משתמש בתמרות, לא אומר שהוא מתכחש לפירות. לעומת זאת בדקל, ומה עושה השימוש בקורה? הורג את הדקל. ולכן, אם אדם אוכל את הקורה, אז הוא לא משתמש בקורה למה שהוא מיועד, ואני אגיד את זה, אני יכולתי לפרש את כל הגמרא בהקשר הצער של דקל. לא להגיד את הדבר הפשוט, הגמרא אומרת, מי שרוצה לאכול פרי שכדי להפיק ממנו את המאכל, מה הוא עושה לעץ? הוא מעקר אותו, הוא מחסר את כוח הפרי שבו, איך הוא יגיד בורא פרי?
מה אם הוא לא מעקר את כוח הפרי שלו? אפשר להגיד את זה, אפשר גם להגיד שרשר מביא את זה כדוגמה, ומה שהוא אומר זה, גם אם לא נתת את זה על דעת, וגם כאילו אם זה לא הורס את העץ, זה פשוט לא נתת את זה על דעת להשתמש בעץ ככה. דרך משונה להשתמש בעץ, גם תברך שהכל. למרות שאתה לא הורס את העץ.
אני מקבל, אני מקבל, ואני אומר את זה ברמות הבאות. קודם כל, תיאורטית, אני מסוגל להסביר, אם אני עכשיו לוקח את כל השקל ותרם בגמרא וחוזר לשמואל, אני יכול להסביר את זה, הסביר שמתאים רק לקורה, ובעצם קשה לו, הייתי אומר, להתרחב מעבר לכך. כלומר, כשאתה לוקח את כל הרקע שאתה נעל קורה, ואתה קורא את השלבים, אתה ממש מבין אותו. זה חתיכת עץ, שימוש בו הוא בעצם מחסל את העץ. איך תגיד בורא פרי על דבר כזה? תגיד עליו שהכל. אבל אתה צודק שתיאורטית אפשר לומר שזה לאו דווקא כשהוא מעקר. מי אמר לך? הרי בלשון הגמרא, כשהגמרא אומרת שדיק לנתין שידעת את בקורה, להעמיס על הגמרא הזאת שהכוונה דווקא כי הוא מעקר אותו, אולי אני מצמצם את זה יותר מדי. בלשון הגמרא אתה יכול לפרש שעצם העובדה שאתה משתמש בו לא בצורה אופטימלית שלו, לא בגלל העיקור, אנחנו נראה את זה מיד בראשונים.
אופטימלית זה מבחינת האנשים,
נכון מאוד, נכון מאוד. כן, זה כל המעבר לשקדים, בוא מיד ניגש לדבר הזה, אבל מבחינת הסוגיה, אני רוצה לסכם. שמואל עצמו ברור שמה שמואל פרש, בגלל סופו להקשות. ההסבר הזה עולה על סרטון בגלל צנון. ואז הגמרא מצרפת או מביאה גורם שלא נעתי אינצ'ה. השאלה היא, האם לא נעתי אינצ'ה הוא מצטרף לסופו להקשות? הוא פשוט מסביר לך מתי להתחשב בסופו להקשות ומתי לא, אבל הוא לא גורם בפני עצמו. משאלת הגמרא על צלף, היה נראה, היות זה צלף בפשטות, לא שייך להגיד עליו שהוא שייך לתחום של סופו להקשות. לכן היה נראה... סליחה?
שכאילו מבטלים את סופו להקשות.
כן. אלא אם כן אנחנו נאמר עכשיו, מה שאני ראיתי, אני בפנים לא ראיתי, ראיתי שהרב ליפיץ בספר שלו, תורת אמך, הוא מציין שהפני יהושע, המילי, סליחה, והפני יהושע, שניהם רוצים לשייר בשק לביתר, גם של צלף, את סופו להקשות. כותב שהמירי כותב את זה במפורש, שלדעתו גם צלף זה עכשיו סופו להקשות. אם אני צריך להציע הסבר לדבר כזה, הוא היה סופו להקשות בצורה הפוכה. שבעצם הדבר האופטימלי בצלף הוא לא לתת לו להפוך לאביונה, אלא לתת לו להישאר כפריסין. ובעצם שאלת הגמרא היא לא מי אלין ותמרות, אלא מי האביונות. זה הפוך מסופו להקשות, אבל הוא דומה לו במובן שבדומה לקורה, היות והכפריסין הופכים לאביונות, אז מה אני יודע? אז אני צריך באותו מצב, אני משתמש בו בשלב שונה מנתא אינצ'י הדת הדה אחי. בקורה אני משתמש בו מוקדם מדי, ובצלף על האביונות אני משתמש בו מאוחר מדי. השאלה אם זה נכנס בלשון התשובה של הגמרא, ואז לא הוצאתי את נתא אינצ'י הדתא מהגורם של השאלה של הפוקוס, של המיקוד. הוא לא הופך להיות גורם בפני עצמו, הוא הופך להיות בגורם בשאלות השלבים שאני משתמש בהם. אבל העניין שהגמרא אומרת הדתא דשוטא, מה זה שוטא? אז מה, אני צריך לבדוק במילונים, מה רש"י אומר? אלים, תמרות, הוא ודאי הבין רש"י שהשאלה של הגמרא הייתה לא מהאביונות מול הקפריסין, אלא מהאלים והתמרות. כן, מה אתה אומר?
אני אומר, יש הבדל בין, כי בסופו של דבר פה מה אנחנו עושים? אנחנו בעצם אוכלים שלב לפני שזה הופך ממש לפרי. שמה אנחנו אוכלים בשלב לפני, לפני שאי אפשר לאכול את זה יותר. יש הבדל כאילו, שהקורא בסופו של דבר הופך להיות לא אכיל, הוא הופך להיות אחד מהעץ.
נכון.
פה לעומת זאת זה כן אכיל, וזה פשוט הופך להיות אולי אפילו יותר אכיל.
כן.
בשונה מזה. לכן אני אומר, יש הבדל מהשם, אי אפשר להגיד כאילו זה אותו דבר.
מקבל, מקבל. לא זה דבר, הראשונים הקדישו המון המון מחשבה לדיון השאלה של העיקרון הזה שנקרא נתא אינצ'י הדתא, שבעצם אני אגדיר את איפה הוא עומד במכלול של ברכת הפירות, כי יכול להיות דבר שצומח מהאדמה, אבל אתה לא משתמש בו בשלב או בצורה שהוא נחשב מיועד לו. כן? זה, אתה משתמש בו בשלב בוסרי מדי, או בשלב מאוחר מדי, או אתה משתמש בו בצורה שעצם השימוש בצורה הזאת הוא משפיע על השימושים האחרים. בעצם הגורם המרכזי שכתוב פה, לפני הדיונים, בוא נראה את הרעיון, שלן נתאים שידעת הדרך, הוא מאוד מאוד מתקשר לרעיונות שכבר נאמרו פה הרבה, בעיקר בזיקה לכל הנושא של, שאתה אמרת קודם, בצדק, כל הנושא של למה הוא מיועד. וזה נושא שהצים אותו מאוד מאוד רש"י באורך כל הדרך, כשרש"י שואל האם הוא פרי או לא, הוא כל הזמן בודק האם הוא מיועד או לא. וכאן בואו אולי נשרשל לרגע את כל השמואלים שיש כאן, כי שמואל על שמן זית אומר שמברכים, שמואל על שמן זית אומר שמברכים בורא פרי העץ, נכון? על שלקות מברכים דרכתם המקורית לפי שמואל בורא פרי האדמה, או בלשון אחרת, לשמואל לא מפריע שאם הוא נראה כמו בצורתו הטבעית בטבע. לעומת זאת, קורה הוא דוגמה שהוא נראה בצורתו הטבעית בטבע, אבל שמואל כאן פתאום אומר אין בורא פרי. כלומר, בשמואל רואים, כשאני צרף את שלושתם, מה העסיק אותו? הנושא הזה של השתנה, לא השתנה, העסיק אותו, אבל נראה אולי שהגורם המרכזי, ששמואל עצמו כנראה לא הסביר כך, אבל אני אומר, ההסבר של מה נותנת? כשאני מחבר את כולם יחד, אז אני מקבל תמונה שהיא באמת אומרת, האם אתה משתמש בו למה שהוא מיועד? ואם אתה משתמש למשהו מיועד, לא אכפת לי שהוא השתנה. ואם אתה משתמש בו בלי שהוא השתנה, אבל לא אמורים להשתמש, איך תגיד בורא פרי? כלומר, אתה משחית את הפירות, אתה לא משתמש באופן שבו הקדוש ברוך הוא נתן לך אותם למענם. ומי קובע אם הוא מיועד או לא? בגמרא נראה בבירור גורם סוציולוגי, נתי אינשי. כלומר, בסופו של דבר, הקביעה הוא נתי אינשי. עכשיו, כאן נחלקו הראשונים לאיפה לקחת את נתי אינשי. כאמור, המירי הזה, שאני אסתכל בו בלי נדר, הוא לא מוכן להוציא אותו בכלל מגדר סופו להקשות. הראשונים אחרים הבינו שהוא כן יצא מגדר סופו להקשות. השאלה היא רק עד כמה? עד איכן הולך העיקרון הזה שמצמצם את ברכת הפירות ודורש להשתמש בפרי למה שהוא מיועד? אז כאן בהרבה ראשונים נראה שהוא עומד פשוט בפני עצמו.
רש"י לכאורה מקשר,
רש"י מקשר, ולמה אתה מתכוון?
שמשאיר את הסופו להקשות ואת הייעוד ביחד עם...
הוא לא בסופו להקשות בסוף.
ברש"י לא ראיתי את זה.
הוא לא בסופו להקשות, אני רואה שהוא תמיד ממשיך על אכפת לו ממידות האילן בכך. גם דעת הגין שידעת אחרי. אפשר להגיד שזה לכן לא נוטים את זה על דעת זה בגלל שזה אומר את האילן. או שאפשר לראות שחשוב לרש"י לא להרוס פעולנות, לא לקחת דברים שבה יחזרו.
כן. אני לא יודע, אם אתה יכול לראות את הרש"י בפנים ספציפית, למה אתה מתכוון?
נשמע.
בבקשה, בוא נשמע.
צלח לתאים שידעת רשותה, לאכול את העלים ואת התמרות שאינן ממעטים את האילן בכך.
כן.
ויקלה לא נתאים שידעת לאכול את הקורה, שהאוכלו ממעט ענפי האילן.
אני אומר לך שאני היום יודע מהבוטניקה יותר, לא רק שומעט ענפי האילן, אלא הוא פורק את האילן.
אני לא יודע אם זה נכון להגיד את ברשי, אני ראיתי את ברשי. נראה לי זה גם נובע בחוסר הבנה שלו על צלף, מה זה בדיוק צלף, הוא חושב שזה עץ. אבל דבר שאתה תיקח והוא לא יחזור, אי אפשר לברך על זה בורא פרי. למשל, על צלף...
כי בורא פרי התכונה שלו היא שהוא פרי מפרי, הוא פרי מפרי.
אתה תיקח משהו מהעץ שהוא ממעט מהעץ, הוא אף פעם לא יחזור, אי אפשר לברך על זה על פרי. גם בצלף הוא קצת מסתבך כי הוא לא ידע שזה צמח, צמח לא משנה, אי אפשר להרוג צמח, אלא אם כן אתה עוקר אותו. אז לכאורה אפשר לאכול הכל בצלף ולברך עליו בורא פרי.
נכון, נכון. מצוין, כן.
זה דוגמה שאפשר לראות משהו, את השאלה ששאלתי לפני כן, של אם זה משהו שפשוט דרך כאילו שלכאורה נראית מוזרה לאכול את קינמון, תוך את הקליפה של העץ, זה עץ, זה משהו קשיח, זה משהו שצריך להקשות, אבל זה דרך שאוכלים את ה...
אבל עדיין לכאורה הוא לא פרי, לכאורה לפי הסוגיה כאן קינמון צריך להיות, המקלות קינמון בורא פרי אדמה. קינמון טחון, אתה כבר יודע, זה כבר חלק לכל השאלה של השפעה, תחינה, כן? בסדר? זה נכון מה שאתה אומר. עכשיו תראו, בהרבה ראשונים, שמיד רוצה להיכנס לניסוחים שלהם, נראה שנתאים שידעת הוא עומד בפני עצמו כעיקרון. מי שחלק עליהם והגביל את זה מאוד, וניסה כן להשאיר את זה בתוך גבולות הסוגיה, היה הרעה. שכן הרעה טוען שכל הדיון על נתאים שיכול להיות רק על דבר שהוא לא פרי. אם הוא פרי, לא מעניין אותי. ככה כותב הרעה, אני אקריא את זה בפנים. הרעה אומר, אני מקריא, הרעה אם יש פה את השוט החדש? לי יש 16 עניין, אבל אני סרקתי אותו, הבאתי אותו לקבוצה. יש לי, מול העיניים יש לי, בסדר.
איזה עמוד?
ברעה זה עמוד קוף ה. זה הרעה אומר, אני מקריא, לאף אגב דילנו, פשוט בכל איך הדו גוף אליו פירה, זה אומר, ביתם עד שמואל. כן, הוא אומר ככה, ודאי איקה מיני פירי טובה, זה לא חז ילק שהם רכים, כן, פלפלין ומקצת שר מיני תלמי, אפילו אחים בעודם רכים, ולכם עליהם בורא פרי העץ. אלא דעתה הוא גופי פירה, ואף אגב לסופו להקשות, כל אחד חז אישה פיר חשי פרי, אפילו בפרי שסופו להקשות כעץ, בכל מקום, כל אחד עקתי לא אקשה ורק איך פירי, אבי פירה, הוא פירה חשיב, ואין צריך לומר דבר שאין סופו להקשות, אלא לאחר שנתלש. ולאחה בקורה כיוון דו גופה לב פירי כלל אף אגב דו מידי דאח לילי כיוון דלא קאי במילטי דסופו להקשות לא חשיב דגידו לקרקע גם ברכה למקר פרי כלל. אז הוא מגביל את כל דיון הסוגיה רק לדבר שהוא לא, הוא לא פרי. אבל אם הוא פרי, מה אתה עושה לי חשבון? יש פרי מול הפרצוף שלך? תברר, בורא פרי. לפי זה כאילו להסיק שלא נתאים שאם עומד מולך פרי לדעת הרעה, אין פה שום עסק. לפי זה יצא בכל הדיונים בראשונים, שבוא נראה מיד שחידים מרים, לא לבין גפנים וכו', לא תופס לדעתו. כי אם זה פרי, תברר, בורא פרי. למרות שהוא לא נתאים שידע איתי וכו', ותראו מה אומר בסוף הדברים, הוא כותב, ואי תאים הכלל ושום דוחת הפרע מידי דו גוף עליו פרע כלל לך להגיד שכם פוגלה שם יש את הדיון, כן? והוא מסיים, ראוי להיזהר בזה ושתובר טעו בו רבים. אז הרעה מאוד 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 מצמצם את מה שאפשר להפיק לי פה כלל חדש בסוגיה. זה נאמר בקונטקסט של דברים שהם לא פירות, האם הם יחשבו אדמה או לא, אבל אם הוא זכה להיכנס, הייתי רואה ככה, הרעה אומר, אתה יכול להיכנס לעולם הפירות בשתי צורות, בשני כרטיסי כניסה. אתה יכול לקלוט כרטיס כי אתה פרי. אם אתה פרי, אז מי יכול לך? אתה יכול לקבל כרטיס, כי פרי הוא גם דבר שצומח מהאדמה, שאוכלים אותו. וכאן, כשאני בא לבדוק את כרטיס הכניסה שלך כפרי, לא מכוח היותך פרי, אלא מכוח היותך דבר הנאכל מהצומח, כאן אני בא ובודק, סופו להקשות, נאטים, שם אני בודק את הגדרים האלו. אבל אם אתה פרי, נכנסת ישר על הכרטיס הזה. אז הוא טוען שצנון הוא לא פרי. אמרתי לך קודם שלא הספקתי להיכנס לעולם הצנונות. הוא שורש ולא פרי.
כן.
אוקיי? זה
הנה התשובה שלך. אבל כל ירקות שבגזר תפוח אדמה
בצד.
זה כל הדיון על ירקות. מה הסיבה שהמשנה מביאה שרבי יהודה אומר בורא מיני תשעים? כי הוא לא בורא פרי. מה הסבר את הדקה שהוא בורא פרי? כי בורא פרי הכוונה כנראה לא שיש לו פרי, הכוונה שהוא צומח מהאדמה. גם אם צומחים מהאדמה, הוא בעצמו אין לו כוח עצמך, הוא לא פרי, אבל הוא צומח מהאדמה. זאת השאלה שהתעוררה כאן, האם בורא פרי אדם, מה פירוש הברכה? כן.
זה אפשר לקשר את זה לרעה על צורת הפרי. שגם שם הוא אומר שהפרי נשאר...
בוא נאמר דבר נפלא. הרעה שכל כך מתעקש שבורא פרי צריך צורת הפרי, אז הוא לא מפתיע... אתה אומר דבר נפלא, לא מפתיע, שכשיש צורת פרי, הרע אומר, תגיד בורא פרי. רואים פה שילוב בין הרעה השונים, נפלא.
גם היין והשמן שם, הוא לא אומר שהם פירות ומברכים עליהם בורא פרי, אבל הוא אומר, הם לא פירות ובכל זאת הם מברכים עליהם.
נפלמות, נפלמות. אז זה הרע, אבל הרבה מאוד ראשונים כאן, שהם בעיקר ראשוני אשכנז. כי הרמב"ם פה למשל, הוא עריף, ראיתם את הסיכום של הסוגיה? פשוט מצלמים אותו מכונת צילום. אומרים מה מברכים על קורה ונגמר הסוגיה. כאילו אם אתה לומד רמב"ם ושואל, אתה יכול להפיק מפה איזה עיקרון? על קורה מברכים שהכל נהיה מדברו, וזהו. ראשוני אשכנז, אבל הם בעצם
נתגברו לשם לנתניה. אתה יכול להבין שזה לא בגלל שהוא לא פרי, כי אחר כך הוא אומר שעל
הצלף, בכל מקרה זה פרי, שעל האדמה או עץ.
כן, אבל אתה יודע, אז טוב, הסיבה שמברכים שהכל על קורה זה לא בגלל שהוא לא פרי. זה כן משהו ששאלה.
אבל הוא לא מסביר מה הסיבה שקור הוא שהכל, הוא גם לא נותן לך לכן יכולת ממנו הייתי אומר להפיק עיקרון שתיישם אותו על מקרים נוספים ברמב״ם. זה אופייני לחשיבה של הרמב״ם. אני דיברתי אתמול על סוכר, ובאמת סוכר הוא מיוחד במינו, כי בסוכר זה בדיוק מה שהוא עושה. בסוכר הוא מדבר על משהו שלא מופיע בגמרא, אבל אם נשאל למה הוא מדבר עליו, כי זה מופיע בגאונים לפניו. זה באמת מיוחד סוכר. אבל בקור הרב עזר גם מצלם. התוספות כאן, מה עניין אותם בכל הסוגיה? לא נעתה אינצ'י, זה מה שעניין אותם. בבקשה, כן, מה אתה אומר?
הוא מביא אותו בעל החיים הכפרס וה...
נכון.
זה כנראה שהוא סובר שזה בגלל שזה לא פרי. ככה זה מביא אותם.
זה ודאי הסיבה, זה ודאי הסיבה. כי הוא עץ. זה נראה ככה, הוא לא פרי, הוא... קבל. בסדר? עכשיו, בראשוני אשכנז, למה זאת, הם עבדים לא נעתה אינצ'י, בעיקר דיברו כאן על שני דברים, על לולבי כפנים והשקדים, והשקדים כשהם רכים. בואו נראה מה מופיע בתוספות וקצת נרחיב בזה. כן. מה זה לולבי כפנים? קודם כל, אתם יודעים, בלקתם? אני אקריא לכם תיאור קצר, דרך פשוט חיפוש קשות בגוגל, הגענו לאנציקלופדיה של דעת, בסדר? זה הוויקיפדיה הדתי. ושם מופיע כך, באביב מלבבת הגפן ומצמיחה נצרים רכים, הם לולבי כפנים. ראיתם את הכפנים שצומחים? כשהוא מתחיל להוציא את העלים שלו, גם כן הם רכים. והוא כותב שזה מובא במשנה באורלה, הדיון, על המעמד ההלכתי של לולבי כפנים, אם זה פרי או לא, הניתנים למאכל לאחר התקנה במלח או בחומץ. אז זה צריך לעבור תהליך של כבישה. ואז אלה מתארחים לזמורות, כלומר אם אתה לא תקצוץ אותו, אז למה הוא יהפוך מאוחר יותר? לזמורות הנושאות אשכולות. בסדר, זה לולבי גפנים. אז אתה קוצץ את לולב הגפן, בעצם אתה, יש לך גפן מול העיניים, הגפן מה יכול להפוך להיות? מה הוא יכול להפוך להיות? ענבים, ואתה במקום זה משתמש בו למטרה הרבה יותר בוסרית והרבה פחות מהותית. הוא לא מיועד לדבר הזה, כן? זה הלולבי הכפנים. אומרים תוספות שלפי העיקרון זה לא נעתי אין שידעת הדאחי מברכים עליי או שהכל נהיה בדברו.
מה ההבדל בין זה לתמרות?
לתמרות לא יצא מזה כלום.
למה? יצא מזה עוד? זה יגדל.
זה אני לא יודע.
בדיוק כמו גפן.
אתה צודק, אני לא יודע.
אפשר לנסות לגזור את זה.
זה עוד ראה לי שיטת דוקטור
גורן. צריך לגזור את זה על עץ.
אבל התמרות אין להם אלוי אחר. בטח שכן, זה ממשיך וזה יגדל לשיח גדול.
שאלה טובה.
זה ראה לי שיטת דוקטור גוגל.
לא יצא לי מפנים מהתמרות.
אפשר לאכול אותם, זה העלים. התמרות זה העלים. לא, הוא אומר שהתמרות זה על לב לוב, שיש למעלה.
ככה טועד משה רענן. השאלה טובה, מרדכי, אני לא יודע. גם רב ישי לא אהב את הזיהוי של התמרות עם החלק הרך.
לא, כי זה כל כך הסבר יפה שזה הפצים, שזה גדל מעלים, זה גם מסתדר לפי רשי.
יודע מה, אני כבר לא יודע. אני חושב שכדאי להמשיך לבדוק, בסדר?
כדאי לסמוך גם על משה רענן ודברים כאלה.
אני גם חושב ככה, כאילו, אני לא יודע מי כתב את ויקיפדיה, אבל משה רענן, אני יודע שהוא מומחה, זה עושה לי משהו, לא יודע. טוב, בכל מקרה, אבל גם משה רענן רק כותב, זה כנראה, הוא כנראה. בכל מקרה, התוספות, הלווי הקפנים, גם הרעה מסכים, למה הוא מסכים? כאילו, הלווי הקפנים הוא לא פרי. אבל הוא ממשיך תוספות, ואותם שקידים כשהם רכים, אוכלים קליפתם החיצונה, ולא נעתי לו דעת הדחי למי חלו כשהם רכים, כמו לכל הגרעינים שלהם כשהתבשלו. אני הבנתי את התוספות שמדובר פה על שקדיה, שהשקדיה הרי מוציאה קודם את הפרחים, הפרחים האלה הופכים לשקידים ירוקים, שהם רכים, ואז מה אכיל יותר? הקליפה אכילה. התוך הוא לבן כזה והוא לא אכיל. אם אתה תשאיר את השקד על העץ, אז הקליפה תתקשה, היא תהפוך לקליפה של השקדים שכולנו מכירים, והגרעין יהפוך לפרי. בעצם התיאור של שקד הוא שבניגוד להרבה פירות, שתמיד ברור מי הפרי ומי הקליפה, השקדיה, כשאתה אוכל את השקד כשהוא ירוק, אז הקליפה הוא הפרי והשקד הוא הגרעין. מה שיהפוך מאוחר יותר, הגרעין יהפוך לפרי וה... הקליפה תהפוך ל...
לא,
הרבה.
לקליפה. יש שקדיה, אבל יש שתי קליפות. יש את הירוק הזה שהוא נפתח, ואז יש את הקליפה הפנימית שאנשים מכירים, ובתוך זה יש את השקד.
נכון. ובהתחלה זה היה גרעין. בהתחלה זה כאילו הגרעין. זה כי הכל רע.
בהתחלה, אם
אתה נפתח את זה שזה ירוק... עכשיו, למה שקד מיועד? באיזה שלב אכילה הוא מיועד, אבי?
שקד.
שקד, הדת היא אינשי, למה הוא מיועד? שהוא יהפוך לשקד גמור. לכן תוספות אומרים, בוא נקרא את זה. ואותם שקדים כשהם רכים אוכלים קליפתם החיצונה, ולא נטילו הדת הדאחי למי חלו כשהם רכים. מי שמחזיק בוסטן של שקדיות חולם על שקדים, לא חולם על הקליפות הירוק. אז הוא אומר, אתה יכול לקצוץ אותו ולאכול, כי אם לאכול לגרעינים כשהתבשלו, ולכן מי שאוכל שקדים ירוק, את השקדים הירוקים, מה הוא יעשה? לא איך שהכל. אלא בתוספות תשימו לב, אני ראיתי שהרבי חיץ מדגיש את זה מאוד בספר שלו, דבר דבר בשם אורו, שהתוספות אומרים את זה מהסיבה שאתה אוכל קליפות. הוא רוצה להבין בתוספות שהם לא לגמרי חולקים על על הכיוון של הרעה. כי התוספות מדגישים שמתארים את השקדים שאתה אוכל את הקליפה. מה יקרה אם יהיה מצב כזה על הפרי עצמו? שאתה אוכל את הפרי לפני שהוא במצב שלו, הוא רוצה לדייק בתוספות שאולי הם לא היו אומרים את זה. שאם אתה אוכל פרי לא במצב האופטימלי, אבל הוא כבר פרי, אז אולי זה לא משפיע. לשון אחרת, נטעין שידעת דאחי, הוא לפי זה מה הוא יקבע, אם נדייק דיוק כזה בתוספות, מה הוא יקבע? האם, איך אני מזה, מי הוא הפרי? בשקד, השאלה, האם הקליפה של השקד היא פרי או לא? התשובה היא, בוא נראה דעת מה נוטים, אבל אם כבר יש לי פרי, והאם אני מחייב אותך, אם אני אומר שברכת בורא פרי תוכל לברך רק כאשר הוא בצורה אופטימלית של האכילה, אז זה בבירור לדבר על נטעין שכעיקרון נוסף שאין לו דבר בהגדרת הפירות, והוא רוצה כך דק בראש. הראש כותב בסימן ג' אני קורא, אומר הראש, קידים דקים שאוכלים בקליפתם החיצונה, זה לא נעתי אלוהים שידעת דאחי, אלא כדי לאכול הפירות כשיגמרו וכם עליו שהכל, ואז בניגוד לתוספות הוא ממשיך, שקדים אמרים, כתב בעל הלכות גדולות, קטנים בורא פרי העץ, גדולים ולא כלום, דכיוון דיותר ראויים הם לאכילה, בעודם קטנים נעתי אלוהים שאלוהו הדעת עד האחים. הסתכלתי בבאג, תדעו, בבאג שלנו מופיע ששקדים, אני אקריא לכם את זה.
מה זה בעודם קטנים? כי זה גדולים ואז נהיים קטנים.
הם קטנים שנהיים גדולים, אני חושב, לא?
לא, הם שנורקים גדולים
ואז נהיים קטנים שהם שחורים. לא, השקדים אמרים, המרירות מתגברת ככל שהשקד הוא גדל יותר, ולכן עדיף לאכול אותו מתי? שהוא קטן. זה ככה ודאי בבאג. הבאג עצמו מופיע הדבר הבא, אני מקריא. שקדים מרים, בבאה כתוב ככה, בין גדולים בין קטנים ולא כלום. ואף אגב, יכול למתקן על ידי האור. בבאג עצמו, לפנינו בדפוס, כתוב שלא מוכרים עליו כלום. כי הוא מר. באחד מכתבי היד מופיע הדבר הבא. שגרי מרירי, אף על גב דיכול למתקן על ידי האור ולא כלום. אבל קטנים דממתי כלי ידי האור בורא פרי אדמה. אז פה מופיע ששקט קטן, אם מיתקת אותו אז בורא פרי אדמה, והסיבה היא כי כנראה המיתוק עוזר כאשר הוא קטן. אבל הבאג, שימו לב, הבאג לא נוגע בו בכלל, אין מילה אחת בבאג, ענת אין שידעת, שיהיה ברור. הבאג לא דיבר על זה. מה הבאג דיבר על שאלה אחרת? אם הוא... אם הוא ראי לאכילה, מה רואה מתוק? אם הוא זוקי, מה זה? זה מה שמפריע, הרעה בכלל לא חשב מולכי התוספות. זה ברור. מה שקורה כאן בבאג, בראש, סליחה, וגם ברבינו יונה, מי שראה אותו, תמידי רבינו יונה, הם צד אחד יש להם באג אחר, הוא צדתים את הבאג אחרת, וגם הם... מכניסים לתוך הבאג את נתאין שהבאג עצמו לא חשב בכלל במונחים האלו, בכלל זה לא, הוא חשב רק הזוקה, מה זה, מה מתוק, זה מה שעניין אותו. אותה מעניין אבל הגורם הזה, ותראו קודם כל הבאג מצוטט פה אחרת, קטנים בורא פרי העץ, גדולים ולא כלום, וההסבר שלו הוא תשמעו טוב, דקייבן די יותר הם רואים לאכילה בעודם קטנים, נת כי הם פחות מרים, כן? נת אלוהים שידעת דהכי. ופה רואים דוגמה מובהקת שזה לא מעבר מקליפה לפרי כמו בתוספות, אלא אותו שקט בשלבים שונים. כלומר כאן נראה בתוספות שזה בראש, סליחה, זה פשוט עיקרון שעומד בפני עצמו. כשאתה אוכל פרי, מה אתה חייב לשאול את עצמך? האם אני אוכל אותו בשלב שאני מפיק ממנו את המירב? כן, מבחינת, עוד פעם, התנועה הנפשית שבברכות דיברנו, כל שהוא רוצה לך מתנה, מה אתה צריך לעשות? לאכול אותו לאוכלה. אם אתה מתחיל להשתמש בפרי, בכל מיני צורות בוסריות או שלא מתאימות, אז אתה תגיד לו שאותה לך מתנה פרי, כן תברך שהכל. למה תברך שהכל? כי אתה נהנה מהעולם שלו, לא איך שהוא תכנן, ואתה נהנה מהעולם שלו. אם אני רוצה לחזור לחפצה גברה, במונחים של הרב רוזנצפייג, במאמר על שהכל, אתה לחפצה לא יכול לברך, כי אתה לא מתייחס אליו כאל פרי, אבל שהכל הוא ברכה על ענת. אגב, אתה כגברה נהנה, אפשר גם לנסח את זה, ככה הם רוצים. כשזה בסופו של דבר מוליך, וזה אנחנו נסיים, את הסוגיה להיום, לשיטה שבעקבות הראש בא תז, ואומר דברים עוד יותר קיצוניים. בשולחן ערוך מה נפסק? בסימן ריש דלת, בשולחן ערוך כותב, רשימה של דברים שמוכרים עליהם שהכל, בתוכם הוא מביא ועל קורה, שהוא ערך המתווסף באילן בכל שנה, ועולולי גפנים והשקדים מתוקים שאוכלים אותם כשהם רכים בקליפיהם, שזה התוספות, כל אלו הוא פוסק שמברכים עליהם שהכל. אז השולחן ערוך פוסק בעקבות התוספות את זה, והשקדים מרים הוא כותב בסימן ריש בית, שקדים מרים כשהם קטנים מברך בורא פרי העץ, גדולים ולא כלום, דזוקי מסקי ותאמה, דמיתה, וכשהם קטנים עיקר אכילתם מהקליפה ואינה מרה, וכשהם גדולים עיקר אכילתם מה שבפנים והוא מר. ואם מתקן על ידי הוא דבר אחר, מברך בורא פרי עץ. האמת היא, הוא לא לגמרי מסביר איך שהסברתי קודם. אבל זה פסק השולחן ערוך. בא התז, וצוטט במשנה ברורה בריש ד' סעיף קטן ת', ואומר כך, כתב התז, קטניות רטובים, בשל גנות שנזרעים על דעת לאכול חיים, מבורך בורא פרי אדמה אפילו לשרביטים לבד על מנת כן נזרעו. אבל של שדות שדרכן להניחן עד שהתייבשו לאוכלן מבושלים, מבורך על הקטניות כשהם חיים אפילו כשהם רטובים שהכל. ואם נשלם בורא פרי אדמה, הוא מקח את העיקרון של נתאים שהוא מכיל אותו על קטניות. אם אתה תברך עכשיו, כל זה נוגע לקוסס את החיטה, אם יש קוסס את החיטה אוכל אותו דת הדחי, אנחנו מייצרים חיטה. אז האמת היא שמי פה אמר לו? אז זה לא כך פשוט, אני אסביר לך למה. אנחנו בעזרת השם, כשיכנס לקוסס את החיטה, נבדוק את זה יותר. דיברנו כבר פעם, עד כמה החטיפים הוא מהווה, כמבטא משהו שחשוב לאכילה האנושית, בתור מייצג האכילה, שלא לשם סוף, אלא לשם ההתעסקות באכילה. עכשיו אנחנו את זה ממלא בעולם שלנו, בעיקר היום, עולם החטיפים, שכבר עסקנו בהם בשבוע שעבר ונחזור אליהם. כל נושא הבמבות וכולי, זה הכל בא מהעולם ההוא. כהורה לילדים קטנים, אני אומר לך שבדיוק מה שאתה רוצה לשמוע על ילד שלך, שהוא יאכל את זה לא כדי להיות צבע מהממתק. וכן מה צריך לעשות, מאוד חיי. לא במבה לפני האוכל ולדעת כמה לתת, כאילו, בסדר, כל הורה צריך לנווט בתוך התחום הזה. בימי קדם, הצורך הזה גם היה קיים. זה לא שהצורך האנושי הזה, לא, הוא פתאום התחיל במאה ה-20. הוא גם היה קיים, אבל מה הם היו בעיקר אוכלים? כל מיני גמינים, כל מיני קליפות, וכשראינו אז בתוספות, בטוב חדכיתם, שזה, שהרטיבו וכולי, אז זה נושא שעוד נבדוק את המציאות, אבל אני לא בטוח שזה כל כך פשוט לבוא ולהגיד שכל כוס יש חיטה, זה לא כדרכו. הכוונה שלהם זה כמו גרעינים, כמו גרעיני דלעד וכו'. כלומר זה...
מה זה כדרכו? אם יש אנשים שעושים את זה, זה הופך לדרכו או תכלס שאתה נוטע את זה למה אתה עושה את זה?
שאלה טובה. אז אני צריך לבדוק יותר, אני אגיד לכם שאני קצת... מה אמרת אבי, סליחה?
גם בשקדים ירוקים יש הרבה אנשים שעושים את זה ככה.
זאת למה? כי הוא כנראה מגוון את התפריט, וזה כמו זה לא הכל מטורף. אז באמת השאלה המרכזית היא דרכו או לא. ולכן צריך לבדוק את זה. הוא לפחות, אתה אז אומר, אני בודק את השקית הקטניות, אם אתה אוכל אותו לא הדת הדאחי בשלב הזה, לפי העיקרון הזה, לא מברך על הבורא פרי. ששימו לב, הדת הדאחי הוא בין שלב ביניים, בין זה לבין שוטט השמן. ובעצם מה אנחנו מחפשים פה? נחבר את הסוגיות ביחד. בשוטט השמן אמרנו, אז הוא כמאס כן. זו אכילה מזיקה. פה אנחנו מדברים על שלב ביניים, שהשאלה היא באמת איזה עיקרון להפיק מהסוגיה הזאת. כי מצד אחד לא אומרים פה שזה מזיק. לאכול קורה לא מזיק לא לך ולא מזיק לקורה. אולי הוא בא עם העץ, כן? אבל לאכול שקדים מרים. נכון, אתה פוגע בשקד, שלא יהיה שקד יותר משובח. אבל לצורך עבר, אתה אוכל דבר רואי לאכילה. בשמן הבעיה היא שאתה לפי רש"י מזיק לעצמך, או שאתה מזיק לפי הראשונים, איך אתה מזיק לשמן. אבל מה שלא היה, ההסבר, זה לא שיש אופטימלי יותר, הוא בפני עצמו לא ראוי. שאלה היה, אם יחד לנסח עיקרון כזה, רטז ניסח אותו, הכיל אותו לכל הקטניות, וזה ממשיך המשנה הברורה, ופרי בגדים מפקפק מאוד בדבריו, וכן דעת הרבה אחרונים, די נחלק בין קטניות לקטניות. זה קטנית וזה קטנית. אולי הדת הדח היא יותר שייך לתחום, שאתה עובר כמו מקליפה לפרי, דברים מהסוג הזה. וכן מנהג העולם, שמרחם עליו, אומר המשנה הברורה, בורא פרי אדמה. בסדר? אז עד כאן, להיום, זאת השם, הלאה. אנחנו ניכנס לעובי הקורא לצלח, נשלח לכם מין ידע דף מקורות. זה הרבה גמרא, צריך לקרוא אותה בנשימה אחת. בעיקר מה שהגמרא כאן עוסקת הוא, בשאלת ההבחנה בין מה פרי עץ לבין פרי אדמה, ואת זה היא עושה על רקע השוואה לתחומי הלכה נוספים, שהם בעיקר שניים, אורלה וכיליים. שבשניהם ההבחנה הזאת חשובה, זה פתח מאוד גדול גם לראות איך חז"ל יוצרים מושגים ולחשוב היטב על הכישורים. זה יעסיק אותנו, אני מקווה, לעסוק בסוגיה עד יום חמישי. ביום חמישי נעשה שיעור לפני השיעור הכללי, בסדר, 10:30, שקצת קרה איזשהו זמן לסדר. אני עוד בודק עם חסדאי, מתי חסדאי יעשה השבוע שיעור על השיעור שלו לברכות. הייתי רוצה גם לצרף לזה קצת לגמרא בדף מם על מעדי בין עץ ואדמה, והישיבה החליטה שרוצים להסתפק בזה בשלב הזה, ובשבוע הבא אני לא יודע אם ביום בהתחלה או יגנוב עוד יום או יומיים, אבל להיכנס לעובי הקורא לבורא מיני מזונות. בסדר? תודה רבה.